על הפסוק. פסוק פרשת וירא. על הפסוק והייתה אשל בבאר שבע. אברהם אבינו נטע אשל בבאר שבע. והייתה אשל בבאר שבע, כתוב על זה במדרש. רבי יהודה ורבי נחמיה, אלה שניים מתוך חמשת התלמידים שרבי עקיבא לימד אותם תורה אחרי שמתו ה-24,000. כתוב על זה בגמרא שהיה העולם שומם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. רבותינו שבדרום נמנים שם חמישה תלמידים, אז מונים שם את רבי יהודה ואת רבי יוסי ואת רבי שמעון בר יוחאי, את רבי מאיר ואת רבי נחמיה. כאן ישנם שניים מאותם חמשת החכמים שהם הם העמידו תורה באותה שעה. רבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו. מה זה והייתה אשל בבאר שבע? רבי יהודה אומר אשל פרדס. חז"ל אומרים שפירוש המילה אשל זה מלשון שאלה. אשל זה נקרא מקום שבו אפשר לשאול מה שרוצים. אפשר שם לבקש כל מיני דברים. אז רבי יהודה אומר אשל זה היה פרדס. שאל מה תשאל? הוא מפרט, תאנים, ענבים ורימונים. אלה דברים ששוטלים אותם בפרדס, נוטעים אותם בפרדס. רב נחמיה אמר, אשל פונדק, שאל מה תשאל? עיגולה, כופר, חמר, בעין. אז כתוב כאן במפרשים, לחם או בשר או יין או ביצים. אלו דברי תימה, אבות העולם נחלקו, מה פירוש והייתה אשל בבאר שבע? מה ההבדל? והייתה אשל בבאר שבע. מה היה שם? אז אחד אומר שזה היה אשל פרדס, והוא מפרט, תאנים, ענבים, רימונים. והשני אומר שזה היה פונדק, משהו דומה למסעדה. פונדק, דרכים. מה שבני אדם צריכים לאכול. וגם שם שאל מה תשאל. עיגולה, פרשים אומרים, לחם. עיגולה, כופר, בשר, חמר, יין, בעין. יש כאן משהו שהוא מאוד רחוק מהדעת, שיחלקו, כן, עומדים, אבות העולם עומדים ונחלקים. אם את זה הוא נטע או שהוא נטע את זה, מה ההבדל? מה, איזה דבר של עיקר כתוב פה? מה זה? על מה המחלוקת? מה נחלקו? זה מאוד תמוע. המהר"ל מבאר את ונראה קצת, ננסה קצת לאמרל בגור אריה. מבאר את זה, הוא אומר כאן דברים מאוד מאוד יסודיים. זה רק לדוגמה איך צריך לגשת לדברי חזר. אחד אמר פרדס, רש"י אומר. אחד אמר פונדק. אני מקריא את לשונו של המהר"ל, ויש לי תמורה, מה נפקא למיני, פרדס היה או היה פונדק? ולפי דעתי, אומר המהר"ל, יש רמז מופלא לכל אחד מאלו שתי דעות. אז אני אקריא אחר כך את הלשון, אגיד את יסוד דברי המהר"ל. פרדס. המהר"ל ממשיך ומבאר כאן שפרדס נקרא בלשון חכמים עומק של חוכמה. הוא לא מזכיר את זה דווקא, כן, אבל הוא אומר, היו ארבעה שנכנסו לפרדס, והכוונה היא התעמקו בדברי חוכמה, התעמקו בעניינים פנימיים עמוקים. כמו שמקובל, מקובל, המילה פרדס כוללת דברי חוכמה בפנים של פשט, פנים של רמז, פנים של דרש, פנים של סוד. אלה הם זו ההיקף של האופנים איך לומדים דברי תורה. אם אברהם שתל נטע פרדס והיית אשל נטע פרדס, אז מה שאברהם אבינו עשה היה שאברהם אבינו העמיד יסודות, שהיסודות האלה הם הנטיעות. לשון הרמב״ם כתוב כמה פעמים על העיקר, העיקר ששתל אברהם. אברהם אבינו שתל עיקר, והעיקר הזה היה עיקר שעשה פירות. העיקר ששתל אברהם, ומתוך זה מהעצים שנשתלו יוצאים פירות. המהר"ל קורא לזה אברהם אבינו שתל פה מערכת של מושכלות שהן תפיסת המציאות באופן נכון, באופן אמיתי. כך להבין, להבין, אנחנו, המערכת הזאת פשוט לא מעסיקה אותנו. אנחנו חיים את רוב ימינו בלי להתבונן בכלל בדברים שהם נקראים עיקר במציאות. אין לנו עם זה עסק. אנחנו לא מתעסקים עם המציאות באשר היא, עם המציאות בעצמה. מה זה מציאות? מה זה? אנחנו מתעסקים בדרך כלל, מתעסקים במציאות עצמנו. ומה שמעניין אותנו זה הדברים שסובבים אותנו. מה אנחנו צריכים לעשות היום? מה, איך אנחנו צריכים להגיב על מה שהאדם הזה אמר לי? או איך אני צריך להתייחס אל האדם הזה? זה הכל דברים קטנים שסביבם אנחנו מסובבים את כל חיינו. כל מי שרוצה לחיות את חייו כמקבל תורה, אברהם אבינו יסד, כמו שכתוב בלשון הרמב״ם, ונוצרה אומה שהיא יודעת את השם. אנחנו, יש לנו אלוקים. כביכול בורא העולם נקרא אלוקי ישראל. ואנחנו ישראל עמו. כי הוא אלוקינו ואנחנו עם מראיתו וצאן ידו. מה שכתוב. אנחנו חייבים להעתיק את עצמנו או לרומם את עצמנו מהמציאויות הקטנות שאנחנו חיים בהן. אלו לא מציאויות בכלל, אלו דברים שיכולים להיות ויכולים לא להיות באותה מידה. זה שום דבר. כבר הזכרנו כמה פעמים, אנחנו חוזרים על זה תמיד. ההבדל בין כביכול היחס לבורא העולם והיחס להבדיל אלפי אלפי הבדלות לעבודות זרות, העבודות הזרות נקראות אלילים. אלילים. בורא העולם נקרא, כמו שכתוב, והיית אשל, ובאר שבע, ויקרא שם בשם השם קהיל עולם, קהיל עולם. אם רוצים להבין את יסוד ההבדל, זה קהיל, זה כביכול בורא העולם, אליל, זה הקטנה של קהיל, כמו שעציץ זה הקטנה של עץ. העיקר בעבודה זרה זה נקרא להקטין, לצמצם, לכווץ את המושג, להקטין אותו. ההבדל בין עץ לעציץ ידוע, נכון? כן. זהו בדיוק מבחינת השפה, מבחינת מבחינת הלשון, זה ההבדל בין קהיל לאליל. אנחנו חיים בתוך מערכת מוקטנת, מערכת מצומצמת, באמת קטנה. אי אפשר להגיע דרך המערכת שאנחנו מתבוננים בה לשום דבר אמת. אמת זה נקרא דבר שהוא אמיתי וקיים לעד. הוא אמת. שפת אמת תיקון לעד. דבר שהוא אמת וקיים לעד, צריך צורה אחרת של דעת. גובה, רוממות אחרת של דעת. כשכתוב שאברהם אבינו שתל פרדס, אומר מהר"ל, הכוונה היא שאברהם אבינו שתל את אותם אמיתות היסוד, דברי האמת היסודיים, שעל פיהם אנחנו יכולים, יכולה להיות לנו תפיסת מציאות אמיתית. כך כמו שאנחנו חיים, אנחנו לא מתבוננים במה שנקרא מציאות. אנחנו מתעסקים בכמה נמצאים, אבל אין לנו עסק עם המציאות עצמה. המציאות לא מעסיקה אותנו, מה לנו ולמציאות? אדם לא מתרומם להתבונן בזה, הוא לא מתעסק בזה. מה? אדם חי סביב רמח ושסה של עבריו וגידיו של עצמו. סביב זה האדם חי. ושם אין בעיות של מציאות. שם יש בעיות של... בדרך כלל בעיות קטנות. קטנות, בעיות עלובות. בעיות שאין להם ולמציאות ולא כלום. וזה אנחנו מעבירים את חיינו, וכך אנחנו חיים. אברהם אבינו שתל פרדס. שתל פרדס זה נקרא שהוא שתל מושכלות. שהמושכלות האלה הן מושכלות מוכרחים. להתבונן בהם, ומתוך המושכלות האלה הן המושכלות ה... המהר"ל קורא לזה המושכלות הראשונים, ומתוך המושכלות האלה יוצאים מושכלות מוכרחים, שניים. יוצאים, דברי חוכמה יוצאים ממושכלות כאלה. תפיסה מרוממת יותר, תפיסה גבוהה יותר. ואותה תפיסה גבוהה היא משתדלת לתפוס את המציאות בעצמה. ויש לפרש, אומר המהר"ל, כי יסוד נטיעת החוכמה נקרא פרדס. כי כמו שהפרדס יש בו נטיעות, והנטיעות מוציאים פרי, כך היה אברהם נוטע נטיעות המושכלות, שראוי לקרותם נטיעה. כי כמו שנטיעה היא נטיעה חזקה בארץ, זה דבר שאין להזיז אותו. זאת נטיעה חזקה. כך מושכל המציאות הם נטועים חזקים, שהם קיימים אמיתיים. ומין מושכל הנמצאות אשר הם נטיעות חזקות ראשונות לשכל, הם עושים פרי להוציא מושכלות שניות ממנו. וזהו שנטע אברהם, שהיה עורך ומסדר סדר החוכמה, שורשים אמיתיים בהקדמות חזקות, שהכל היו מודים בהם, וממנו היה מוציא פירות, כאשר היה אחד רוצה לדעת, שום השגה היה מביא לו מן הפרדס הזה, שהיו בו שורשי חוכמות, והפרי הוא התולדה המתחייב מן החוכמות. ולפי כך כאמר במדרש, שנטע פרדס, שקרא אשל, כלומר שאל מה שתשאל, ענבים תאנים רימונים. והכוונה בזה, כל המושכל וכל השגה שהיה רוצה, היה מביא לו מן הפרדס הזה. והוא משורשי החוכמות אשר נטע. כך אומר המהר"ל, וזה נפלא מאוד להתבונן. אברהם אבינו, למדנו, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, למדנו, במשנה כתוב, שאברהם אבינו, במשנה באבות כתוב שהיו 10 דורות מאדם עד נוח, וכולם היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. אחר כך 10 דורות מנוח ועד אברהם, ושוב כולם היו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. איך אפשר שאברהם ייטול שכר של 10 דורות? איך זה ייתכן? איך אפשר להבין דבר כזה? 10 דורות מנוח ועד אברהם, וכולם היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. מה? איך זה קורה? איך מתרחש דבר כזה? איך זה אפשרי? איך זה ייתכן? אברהם נטל שכר כולם. כאן יש פתרון לדבר הזה. הרמב״ם מעריך מאוד בפרק, בהמשך פרק ראשון של הלכות עבודה זרה, הרמב״ם מעריך מאוד, כופל את זה כמה פעמים, שאברהם היה הולך וקורא, והיה מתווכח עם כל אחד ואחד לפי דעתו. לפי דעתו של כל אחד ואחד. היו בני אדם שהיו טוענים נגדו. אברהם בא עם מהפכה מחשבתית. מהפכה גמורה. הוא בא לספר שזה לא כמו שאתם חושבים. העולם, יש מי שמנהיג אותו. יש מי שמכוון את הכל. יש מי שעשה את הכל. יש מי שממשיך ומנהיג את הכל. הכל שלו. ובאים בני אדם ושואלים, איך? זו מניין לך? איך זה ייתכן? ואברהם עונה לכל אחד לפי דעתו. השורש נמצא כאן בדברים האלה. יש מושכלות ראשונים שהם דברי אמת לכל אדם שהוא, שיש לו מינימום של שכל. כל אדם שיודע שאחד ועוד אחד הם 2, הדבר הזה הוא הנחת יסוד. הדבר הזה הוא הנחת יסוד ברורה. מי שמבין כמה מסקנות אפשר להוציא מהאחד ועוד אחד הם 2, אפשר להוציא מזה כמעט את כל תורת החשבון. לא כמעט, אלא ממש. זה הפרינציפ. 1 + 1 = 2. זאת הנחת יסוד ברורה לכל בר דעת. כל אחד יודע. זה כל אחד יודע. מתוך הנחת יסוד ברורה אחת, אפשר להוציא מסקנות שיביאו אותנו עד להכרח שאי אפשר לעולם בלי מנהיג. זה לא ייתכן. אלה הם הנטיעות שאברהם אבינו נטע. נטיעות שהוא נטע. הנטיעות שהוא נטע הם המושכלות, זה כתוב כאן. הנטיעות שהוא נטע הם המושכלות, שעל ידם הוא השפיע על כל באי עולם, כל מי שבא איתו במגע. על כולם הוא השפיע. את כולם הוא הביא מתוך מחשבתם שלהם להגיע למסקנות שאברהם אבינו שתל. זאת הנטיעה שהוא נטע. הנטיעה שהוא נטע היא מערכת מושכלות שהיא מחייבת, מה שהמהר"ל קורא לזה מושכלות ראשונים, מערכת שמחייבת מושכלות שניים, וכך הדברים הולכים ומתבררים עד שמגיעים למסקנה שכך הם פני המציאות האמיתית. אם רוצים קצת יותר להבין את הרמזים של דברי חז"ל, רבי יהודה תורח, רבי יהודה, הגמרא קוראת לו רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, הגמרא בסוף ברכות, רבי יהודה תורח להגיד לנו, אותו אשל שהוא נטע פרדס, אז הוא אומר תאנים ענבים רימונים. זה מה שהוא אומר. תאנים ענבים רימונים. בספר מלכים, כתוב, בשנים הראשונות, אחרי הכיבוש, כתוב, יהודה וישראל ישבו בטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הצד המעשי של הדברים האלה, תחת תאנה אפשר לשבת, מי שמכיר קצת, מי שראה פעם עץ תאנים, אז תחת תאנה אפשר לשבת ולנוח, זה מקום נעים מאוד, מוצל היטב, הריח הוא נפלא מאוד, תחת תאנה, תחת גפן אין אפילו צל. גפן זה עץ שהוא מפוזר, מישהו ראה פעם גפן כנראה. גפן זה לא עץ שיש תחתיו צל שאפשר שם לנוע. תחת תאנתו ניחה, תחת גפנו, אין שם מה לעשות. התורה לא מתכוונת ללמד אותנו באיזה מין, כאילו באיזה מקום שמו את הכיסא נוח. הגמרא בפסחים, זה בדף קי"ח עמוד ב', קי"ט עמוד א', כתוב בגמרא, הגמרא כאן מספרת סיפור נפלא מאוד. 365 שווקים יש בכרך גדול של רומי. 365 ימים בשנת חמה. יש 365 שווקים בכרך גדול של רומי, וכל אחד ואחד היו ב-365 בירניות, מגדלים, וכל בירנית ובירנית היו ב-365 מעלות, וכל מעלה ומעלה היה בו כדי לזון את כל העולם כולו. כתוב כאן כמה, איזה הון, כמה הרבה אפשרות יש בכרך גדול של רומי. מה שנקרא בלשון של היום זה הכוונה, כמה כסף יש שם. כמה כסף יש. יש שם שפע כזה של כסף. שפע כזה של כסף. שבאחד חלקי 365, חלקי 365, חלקי שם, כפול שלוש. ואחד מתוך כל אלו, חלק אחד, אפשר לזון את כל העולם כולו. אפשר לומר את זה גם היום, אלה דברים שיכולים, ניתנים להיאמר גם היום על כמויות הכסף שנמצאות ומה שנקרא היום כרך גדול של רומי. כמויות הכסף שנמצאות שם יש בהם כדי לפרנס את כל העולם כולו. אני מדבר כעת, יש שם פשוט כסף כדי לקנות אור, במילים ברורות יש שם כסף כדי לקנות אוכל, כן, ארוחה חמה, לכל באי עולם. שפע כזה, שואלת הגמרא, כל זה למי? למי? למי זה מוכן, כל השפע? אז הוא אומר לו, הוא עונה לו עם פסוק, כך כתוב. כתוב, והיה סהרה ואתננה קודש לשם, לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני השם יהיה ולמחסה עתיק. כך כתוב. זה פסוק בנבואת ישעיה. לא יעצר זה בית אוצר, לא יחסן זה בית גניזה, מה שקוראים היום מחסן. הפסוק מסיים ולמחסה עתיק. מה היא שואלת הגמרא, מה היא למחסה עתיק? כל האוצרות העצומים האלה הם שייכים ליושבים לפני השם ולמישהו שהוא נקרא מחסה עתיק. מה זה? אומרת הגמרא, זה המחסה דברים שכיסה עתיק יומין. ומה הנינהו סתרי תורה? מי שמחסה דברים שכיסה עתיק יומין, ומה הנינהו סתרי תורה? סתרי תורה צריך לשמור, לא לגלות אותם, לא לפרסם אותם, לא לגלות אותם ברבים. הם צריכים להיות נשמרים בפרסם. כשמגלים אותם לרבים, פוגמים בהם, והם משתפשים, ויוצאים לשוק. הם מתאבטים חלילה. מי שמחסה עתיק, דברים שכיסה עתיק יומים, מי שמחסה אותם, לא נותן שהם יתפרסמו כך באופן גלוי ברחוב. הוא זה שיזכה בכל האוצרות האלה. הוא זה שאליו כל זה מכוון. ואיקא דאמרי, הפוך. זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין. ומי נינהו טעמי תורה. יש מה שנקרא טעמי תורה. את כל ההבנות בתורה שהם מלאי טעם, שבני אדם יכולים וצריכים להבין. את הדברים האלה מצווה לגלות. לומר דברי תורה עם טעם, לומר דברי תורה באופן שהדברים יהיו עריבים לשומעיהם. דברים של טעם. מי שמגלה דברים שהם בעצם מכוסים, צריכים לגלות אותם. כאן השכר הגדול הוא למי שמגלה. אלו לא סתרי תורה, אלו טעמי תורה. טעמי תורה זה הדברים, כשאומרים אותם כדברים של טעם, מוסרים אותם בטעם, הדבר הזה הוא, זה הדבר שהוא כנגד. זה צריך להתגלות. זה צריך לפרסם. דברים של טעם צריך לפרסם. צריך להגיד אותם ברבים. מצווה לומר דבר הנשמע. מצווה גדולה לומר דבר שמתקבל מאוד, זה נקרא דבר הנשמע. דבר של טעם מתקבל היטב. מצווה לומר דבר הנשמע. באופן שיש לנו בתורה שני דברים, אחד מהם, שהוא נקרא סתרי תורה, את זה צריך לחסות, את זה אסור לגלות לרבים. זה דבר שצריך להישאר בסתר. ולמסור אותו רק למי שראוי לכך. ויש מה שנקרא טעמי תורה, שגם זה לא גלוי. אבל את זה מצווה למסור. מצווה למסור, מצווה להגיד. מצווה שהדברים יתגלו. למי שמבין, למי שיודע. שני הדברים האלה הם כנגד תאנה וגפן. גפן, כמו שידוע, יין, זה דבר ששייך לסוד. יין בגימטרי הסוד, כמו שהגמרא אומרת. נכנס יין, יצא סוד. יין זה סוד. דברים נסתרים, הם גנוזים ביין. יין. יין סוד. הפרי שנקרא פרי של טעם, נוצר תאנה יאכל פריה. זה משל לעולמות השכר. תאנה היא פרי של, פרי שכולו טעם. תאנה, כמו שידוע, גם אין בפסולת, היא כולה טעם, כולה טעם. עד שזה, זה מה שכתוב, נוצר תאנה יאכל פריה. יאכל פריה, זה כבר שייך לעולמות השכר. רימון. רימון הוא פרי מיוחד, שמפורש עליו בחז"ל, בגמרא. כתוב בגמרא, הרימון הוא פרי מיוחד, שהוא ביסודו, צריך לדעת איך לאכול אותו. הוא רוב רובו, רוב רובו קליפה. או שידוע מי שמנסה פעם לאכול רימון. רוב רובו קליפה. קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה. הכל מלא קליפות. והקליפה מרה במיוחד. הגמרא שואלת על רב מאיר. ורב מאיר, איך היא גמר, איך הוא למד תורה מפומי דאחר? איך רב מאיר יכול היה ללמוד תורה מפיו של אחר? אחר היה מחלל שבת. אפילו בפרהסיה. מחלל שבת. עובר על כל התורה כולה. אחר. פרש. ורב מאיר למד מפיו תורה. אחר היה חבר של רבו, של רב מאיר. חבר של רבי עקיבא. הם יחד נכנסו לפרדס. ולרב מאיר היה מה ללמוד ממנו. הגמרא שואלת, אבל איך הוא יכול ללמוד מפה? כל כך לא נקי. אז הגמרא מתרצת, רב מאיר רימון מצא. תוכו אכל קליפתו זרק. רב מאיר ידע לאכול רימון. הוא ידע לאכול רימון. ידע לאכול רימון, לאכול את התוך ולהשליך את הקליפה. הקליפה, את הקליפה רב מאיר לא אכל. זאת אומרת, כאן כתוב משהו מיוחד. יש משהו מיוחד. המיוחד שברימון זה שברימון יש שם פרי, והפרי כשלעצמו, בלי הקליפה, הוא מתוק. זה פרי מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הפרי מתוק. אבל כל מי שאוכל ולא יודע לאכול, אז הוא אוכל קליפות. ככה זה. כל מי שהתנסה בזה, יודע את זה, מכיר את זה. כן. אוכלים קליפות. צריך לדעת איך לאכול רימון. רב מאיר ידע איך לאכול רימון. באופן שאם אנחנו נבוא לדקדק בדברי חז"ל, אז יש שלושה דרכי חוכמה שאברהם אבינו שתל ענבים תאנים ורימונים. אברהם אבינו שתל פרדס, ורבי יהודה מפרט, הוא אומר הפרדס שהוא שתל היה ענבים תאנים ורימונים. אברהם אבינו שתל פרדס, שבפרדס הזה ממנו היו מתגלים, מה שצריך להתגלות על ידי ענבים, טעמי תורה שצריכים להתגלות על ידי תאנים. אני חוזר, הפסוק שהזכרנו בספר מלכים, יהודה וישראל ישו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. איש תחת גפנו ותחת תאנתו, זה הכוונה, התעסקו במה שיוצא מן הגפן ובמה שיוצא מן התאנה. התעסקו בסתרי תורה ובטעמי תורה. זה מה שעשו בשלוותם, איש תחת גפנו ותחת תאימתו. זה מה שאברהם אבינו שתל. אברהם אבינו שתל הנחות יסוד מקובלות על כל בר דעת, שמתחייב מהם, מתחייבות הנחות, מה שנקרא מושכלות שניים, שיוצאים מהנחות היסוד האלו, שהם יכולים להביא עד לידי תפיסה, גם של סתרי תורה וגם של טעמי תורה, וגם הידיעה להבחין ממקור לא טוב, להוציא את החלק הטוב. זה רב מאיר, שידע לאכול רימון, ידע להפריד, ידע לאכול את התוך ולהשליך את הקליפה. את זה אברהם אבינו שתה. הדעה השנייה אומרת, זאת המחלוקת, רב נחמיה אומר, שאברהם אבינו והייתה אש על בבאר שבע, זה היה פונדק. הפונדק סיפק לבני אדם צרכים, את הדברים שהם זקוקים להם. פונדק זאת לא נטיעה. ומאן דאמר פונדק, אני מקריא מאמרה, רוצה לומר כי לא היה עיקר אברהם ללמוד חוכמות לבני אדם, אלא היה מלמד להם המעשים הרצויים אצל השם יתברך. והיה מגייר אותם והכניסם תחת כנפי השכינה, והכניס כל עוברים ושווים בעולם. והיה מלמד אותם דרכיהם, כי לדעת הראשון לא היה מלמד אברהם רק לחכמים. הוא לימד אותם חוכמות ברמות גבוהות יותר. וזה סובר לא כן, אלא כל עוברים, גדולים וקטנים, היה מקבל ומכניסם תחת כנפי השכינה. והיה מלמד אותם המעשים אשר יעשו. וזהו שאמר, שאל מה תשאל? בשר, חמרה, ונקראו בשר ויין, שהמעשים הטובים אשר יעשה האדם, הוא חיות וקיום הנפש. כמו שהבשר והיין הוא פרנסת וקיום הגוף. כך מפרש המהר"ל את המחלוקת. באופן שהמחלוקת היא, מה אברהם אבינו שתל? אני חושב, קצת להוסיף, שהמחלוקת הזאת תלויה במחלוקת אחרת, שכבר הזכרנו אותה כמה פעמים. המחלוקת הזאת תלויה בעוד מחלוקת. חז"ל שואלים במדרש, מאיכן למד אברהם תורה? איך הוא למד תורה? מאין? ומהיכן למד אברהם את התורה? רבי שמעון אומר, נעשו שתי כליותיו והיו נובעות תורה. רבי לוי אמר, מעצמו למד תורה. זאת גם מחלוקת עניים. הפירוש, הקליות, כמו שידוע, הקליות יועצות. הקליות יועצות. זאת אומרת, אם זה שאברהם אבינו למד את כל התורה כולה לפני שהיא ניתנה, הייתה ממקור של עיצה, למצוא עיצה איך לעבור את החיים, איך לחיות אותה. בלשון הזוהר, המצוות כולם נקראות עיצות. תרייג עיתין, זה נקרא, עיתין, עין תת. עיתין, זה בארמית עיצות. תרייג עיתין, אלה הם המצוות. זאת אומרת, האופן איך אברהם אבינו הגיע לתורה, זה לא מכוח המושכלות, זה מכוח כוח עיצה שיש באדם. העיצה מלמדת אותי מהו הדבר הנכון לעשות. זה עניינה של עיצה. עיצה זה לבחור את הדבר הנכון לעשות. בכל מקרה שבא לפנינו, אדם צריך עיצה, מה לעשות? איך לעבור את הניסיון הזה? איך לעבור את הדבר הזה? אם אברהם אבינו למד תורה בגדר עיצה, זאת אומרת, מכוח העיצה, כליותיו לימדו אותו תורה. כליותיו. אם כליותיו לימדו אותו תורה, אז ברור. אז מה שהוא לימד אחרים, נתן להם גם עיצות איך להתנהג, כל אחד ואחד לפי משהו. אברהם אבינו יעץ לכל אחד איך להתנהג, איך להתנהג, מה לעשות. זה הפונדק. הפונדק זה שירות. משרתים כל אחד ואחד. זאת לא נטיעה שנוטעים בעולם, פרדס. הפונדק, כל מי שנכנס, זקוק למשהו ונותנים לו. כל מי שנכנס מזמין את מה שהוא צריך ונותנים לו. זה תלוי בשאלה, אברהם אבינו למד תורה מכליותיו, או שהוא למד תורה מעצמו. הפירוש של למד תורה מכליותיו, זה הכוונה, כל לימוד התורה של אברהם אבינו, היה בדרך שהכליות יעצו לו, איך לקיים, לכן הלשון באמת. המשנה בסוף קידושי, שם כתוב, הלשון שכתוב שם, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה, קודם שניתנה. כלומר, אברהם אבינו ידע איך להתנהג, הוא התנהג כמו שמתחייב מהתורה. הדבר הזה הוא מכוח עיצה. אם זה מה שהוא עשה, אז זה מה שהוא השפיע, כמובן. אבל אם אנחנו מבינים שמעצמו למד תורה, מעצמו זה משהו אחר בכלל. למד תורה מעצמו, מה זאת אומרת מעצמו? מה זה מעצמו? הוא ידע את הסוד. אברהם אבינו ידע את הסוד של צלם אלוקים. וכמו שכביכול, אלוקים הסתכל באורייתא וברא עלמא. באופן הזה הוא ברא את האדם, ואברהם היה האדם שנברא בדיוק על פי רצונו של בורא העולם. הוא התאים את עצמו לגמרי לאופן איך שבורא העולם ברא אותו. לכן הוא שורש התיקון של חטא אדם הראשון. זה אברהם אבינו. אז אם אנחנו נוקטים שאברהם אבינו למד תורה מכוח האמת של התורה, לא מכוח עיצות איך להתנהג, אלא מכוח אמיתה של תורה, זה היה גלוי לפניו. זה מה שהוא העביר, את זה הוא שתל, את זה הוא נטע. וכמו שאמרנו, הוא נטע פרדס, נטע פרדס. שהוא נטע נטיעות חזקות בעולם, שיתבררו המושכלות. באופן ששני הדברים האלה תלויים זה בזה. מפלי להסתכל, מפלי להתבונן. על מה נחלקו אבות העולם? אברהם אבינו שתל משהו. ונחלקו אבות העולם. אם הוא שתל פרדס, או שתל פונדק. מהו יסד? מהו יסד? זו דוגמה איך צריך להתייחס ואיך צריך להשתדל להבין את דברי חז"ל. עוד נקודה אחת קטנה. אם נכנסת לפרשה הזאת, אז נשתדל להבין אותה. עוד נקודה קטנה. בפסוק כתוב, הייתה אי של בבאר שבע. ויקרא שם בשם השם כל עולם. אז לפי הפירושים שכתובים בחזר, אז ויקרא זה ויקרי. וזה בין למי שאומר שהוא שתל פרדס, ובין למי שאומר שהוא שתל פונדק. שם פשוט הוא הדריך בני אדם, הקריא את שמו של הקדוש ברוך הוא בפי הבריות. גילה להם כביכול מי מנהיג העולם. מי מנהיג העולם? מי הוא גילה להם את האמת, או דרך פרדס, או דרך פונדק. או את האמת, איך להתבונן, איך להבין, או את הלמעשה, איך להתנהל. זה נקרא ויקרא שם בשם השם כאל עולם. בתרגום, באונקלוס כתוב, וצלי תמן בשמה עד השם. אלוקה דאלמה. אברהם אבינו התפלל שם בשם השם. הוא התפלל שם. זה כבר רחוק, זה כבר לא מובן. חזל במדרש וגם בגמרא בסוטה. כתוב ויקרא שם בשם השם כאל עולם. הכוונה ויקרא. זה על ידי הדברים האלה, אז נתפרסם שמו של בורא העולם. אבל שהמקום הזה נהיה מקום תפילה, זה דבר סתום. מה קרה? מה קרה? בין למען למה פונדק, שזה עוד יותר קשה, פונדק זה לא מקום להתפלל. פרדס אולי. אבל על ידי מה זה נהיה מקום כאן צריך קצת להשתדל להבין יותר. זאת פרשה שלמה בתורה, עניין. אברהם נטע אשל בבאר שבע, ושם הוא קרא בשם השם כאל עולם. כאילו, שם הוא התפלל כביכול לבורא העולם. מה עשה את המקום למקום תפילה? במסכת כתובות, בדף ח' עמוד ב'. הגמרא מביאה... יש עם הסוגיה של תנחומי אבלים. היו אבלים במקום, וביקשו מאחד האמוראים שיגיד משהו כנגד מנחמי אבלים. יגיד, יבאר מה עניינם של מנחמי אבלים. קום אימא מילתא כנגד מנחמי אבלים. תאמר משהו על העניין הזה. אז הוא פתח ואמר, זה גמרא. הוא פתח ואמר, אחינו, גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. אומר רש"י, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, שגמל חסדים, כנכתיב הייתה אשל בבאר שבע. כך אומר רש"י. כך כתוב. אנחנו לומדים מכאן שאותה נטיעת אשל בבאר שבע לא הייתה גמילות חסדים בלבד, אלא שם הייתה כריתת ברית של גמילות חסדים. מה שנקרא ברית החסד שנכרתה עם אברהם, הייתה במקום הזה. זה היה המקום שבו נכרתה עם אברהם אבינו ברית על חסדו. חסדו של אברהם לא היה קיום מצווה בלבד. חסדו של אברהם היה גילוי של ברית. כביכול אברהם אבינו היה זה שעל ידו נתגלתה המידה של כביכול. מידת חסדו של בורא העולם נתגלתה על ידי אברהם. לכן בורא העולם נקרא אלוקי אברהם. הוא נקרא אלוקי אברהם. אלוקי אברהם זה הכוונה. החסד של אברהם אבינו היה אלוקי. מעשי החסד של אברהם, הם היו מעשי חסד הרבה יותר מקיום מצווה בלבד. זה היה מעשה אלוקי. זאת ברית החסד שנכרתה עם אברהם אבינו. ברית החסד שנכרתה, הכוונה. הזכרנו כבר כמה פעמים, הרבה פעמים, שפירוש המילה ברית, זאת מילה נסמכת, אומר הרמב"ן, שהיא כאילו היינו אומרים בריאת. אברהם אבינו, חסדו של אברהם אבינו, היה כמו בריאה חדשה. זה היה גילוי בפועל בעולם של מידת חסדו של הבורא. ובכן באותו אשל נכרתה ברית בין בורא העולם ובין אברהם אבינו. נכרתה ברית על החסד. אותה ברית שנכרתה על החסד, אותה ברית, מחייבת כביכול, שבמקום הזה היה גילוי שכינה. תמיד. כשיש מקום מסוים שבמקום הזה יש ברית, מקום שיש בו קריטת ברית, המקום הזה זה מקום שבו השכינה מתגלה. ממש כמו שבברית בין הפטרים, אז היה תנור אשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. הדבר הזה היה גילוי מלמעלה. זה היה אופן של גילוי שכינה. זה הסוד. במקום הזה שבו אברהם אבינו שתל או פרדס או פונדק או שניהם גם יחד. זה מה שאברהם אבינו עשה. שם זה היה המקום שכביכול בורא העולם נתגלה אליו וקראת איתו ברית. קראת איתו ברית. כבר הזכרנו כמה פעמים את דברי הגר"א, יצא לנו להזכיר. שוב, אני חוזר ואומר, אנחנו צריכים לקרוא, כל שנה צריכים לחזור ולקרוא את הפרשיות של האבות. בכל שנה אנחנו צריכים עוד פעם להשתדל להבין. אנחנו חייבים לחזור, אל אבותינו, לחזור אל המקורות העליונים ביותר, הראשונים ביותר. הזכרנו כמה פעמים מה שכתוב בדברי הגר"א בספר יצירה. מה פירוש המושג ברית? היה קשה לו. המילה כריתת ברית, זאת, זה משפט ששני המילים שלו לא מצטרפים. קריטה זה קריטה, ברית זה חיבור. מה זאת קריטת ברית? אומר הגר"א, עניין הברית הוא שישנם שניים שהם נמצאים ביחד והם חייבים להיפרד. כל אחד צריך ללכת לדרכו. אבל הם לא יכולים להיפרד. אז הם, אם הם קורטים ברית ביניהם, פירוש שכל אחד משאיר אצל השני משהו מעצמו. זאת הקריטה. משהו משלי נשאר אצלך, או משהו משלך נשאר אצלי. זאת ברית בין שניים. כשנכרתת ברית בין בורא העולם ובין אברהם, אז כביכול משהו נמצא אצל אברהם. משהו מגילוי השכינה נמצא אצל אברהם. זה מה שקוראים אלוקי אברהם. זה אחד מכינויי שמותיו של בורא העולם. אלוקי אברהם. התגלות כזאת, מחייבת דיבור בין שניהם. זה נקרא וצל יתמן בשמד השם כל עולם. הדיבור שאנחנו מדברים אל בורא העולם, הדיבור הזה הוא תפילה. הדיבור שבורא העולם מדבר אלינו זאת תורה. הדיבור שאנחנו עונים לו ופונים אליו זאת תפילה. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו שנוכל גם אנחנו לומר פעם. מתי יגיעו מעשינו למעשה אבותינו?